סטטיסטיקה מרפאת, והפעם מבחנים לא פרמטרים. התחלנו ממבחן הסטודנט, מ-Student's T-Test, ואנחנו מתקדמים מהעוגן הזה לכל מיני מבחנים דומים. זו הדרך שלי לנסות להסביר מבחנים סטטיסטיים. כל פעם להציג מבחן שהוא מאוד דומה ל-Student's T-Test, אבל שונה ממנו במשהו אחד. אז הפעם רציתי להסביר על המן-ויטני U-Test, אבל כדי להסביר על המן-ויטני U-Test אנחנו חייבים לחזור צעד אחד אחורה ולדבר על מבחנים פרמטרים ועל מבחנים א-פרמטרים. נבין מתי אסור לנו להשתמש במבחן כמו ה-Student's T-Test, שהוא מבחן פרמטרי, ונגלה את הקשר בין רפואה, מדיטציה ומדידה. הפעם נתחיל לא מסטטיסטיקה, אלא מאטימולוגיה, חקר המילים ומאיפה הם באו. ואנחנו מדברים על מילים לועזיות, כן? סטטיסטיקה לצערנו, זה מדע מלא מלא מילים לועזיות, שצריך לאט לאט להכיר אותם, כבר למדנו כל מיני מילים, כמו למשל סטטיסטי, מדיאן, סטנדרד ארור, סטנדרד דוויאשן, דיסטריביושן. אז הפעם נציג את המילה פרמטר. אז פרה אתם מכירים, כן? פרה פסיכולוגיה זה משהו שהוא מעבר לפסיכולוגיה. פרה רפואי זה משהו שהוא מעבר לרפואי. אז אנחנו מדברים פה על משהו שהוא מעבר. ומה זה מטר? זה מידה או מדידה. זה קל לנו מאוד להבין, כי מטר זה גם מכשיר שאנחנו מודדים איתו דברים, וגם מידה שאנחנו מודדים איתו דברים. אבל כשחיפשתי מה המקור של המילה הזאת, מטר, גיליתי שיש משהו משותף, גם לרפואה, גם למדיטציה וגם למדידה. אז בעצם המקור של המילה רפואה, מדיסין, הוא ממדיקוס, שזה רופא בלטינית, והמקור של המילה הזו היא ממילה הרבה יותר קדומה, כנראה, שהיא המד, והמד הזה הוא מדידה. עכשיו, איך זה קשור למדידה? זה מתורגם כ-take appropriate measures, לעשות את הדבר המתאים, מתאים לסיטואציה או מתאים למצב. אז בעצם אנחנו הרופאות והרופאים, לאנשים שמנסים לעשות, מנסים, לפעמים מצליחים, לעשות את הדבר שמתאים למצב או מתאים למצב של המטופל. וגם מדיטציה מגיעה מאותו שורש. מדיטציה מגיעה ממילה קדומה לטינית שמדברת על לחשוב על זה עוד. Meditate about it, למשל, באנגלית, כן? ולחשוב על זה עוד, כן, יש עוד מילים שקשורות לזה, כמו רפלקסיה, או מחשבה נוספת, או לשקול את זה שוב. ולכן גם לשקול את זה שוב, meditate about it, גם הוא בא מאותו שורש. אז יש שורש משותף לרפואה, למדידה, וללחשוב על זה שוב. ואני מציע לכם, אגב, לחשוב שוב על כל המדידות שאנחנו עושים ברפואה, חלקם טובות וחלקם בעייתיות. בלי קשר לזה, נחזור לנושא שלנו. אז אנחנו מדברים על פרמטר, על משהו שהוא מעבר למדידה. אז מה זה מעבר למדידה? מעבר למדידה שלי במחקר הספציפי שלי. יש לי מחקר, לא לי, מישהו אחר עשה אותו, אבל אני קורא אותו, והמחקר הזה הוא כמובן רק מדגם. יש משהו מעבר למדגם הזה. מה שמעבר למדגם הזה זה מה שבסטטיסטית, בשפה הסטטיסטית נקרא האוכלוסייה, אבל אני אוהב לקרוא לזה בהקשר של מחקר רפואי, האמת. זאת אומרת, המדגם מנסה לגלות משהו לגבי האוכלוסייה, המחקר הרפואי מנסה לגלות משהו לגבי האמת. אז פרמטרי בהקשר הזה, זה שיש משהו שאנחנו אומרים על האוכלוסייה או על האמת, משהו שהוא מעבר למדגם שלנו, מעבר למחקר שלנו. אז במחקר שלנו יש ממוצע. הממוצע הוא מספר מסוים שמדבר על המדגם הקטן הזה. כן, מדגם קטן יכול להיות גם עשרות אלפי אנשים, אבל זה עדיין רק מדגם. הממוצע במדגם הוא סטטיסטי, הוא סוג של מספר, מספר בודד, שאני יכול לחשב באיזושהי דרך, וזה אומר לי משהו על המדגם. אבל מעבר, כן, פרה הממוצע של המדגם שלי, יש גם ממוצע מסוים אמיתי. ממוצע מסוים באוכלוסייה, או ממוצע מסוים שהיה קורה אם הייתי עושה מדגם אינסופי. זאת אומרת, האמת. לאותו מספר שהוא המספר באוכלוסייה כולה, או המספר האמיתי, שהוא מעבר למדגם שלי, קוראים פרמטר. במקרה הזה, הממוצע האמיתי הוא הפרמטר, והממוצע במדגם הוא הסטטיסטי. מבחן הסטודנט, ה-Student State Test, הוא מבחן פרמטרי. הוא מתייחס לממוצע האמיתי, לממוצע באוכלוסייה, לא רק במדגם שלי. השארת האפס במבחן הסטודנט היא שממוצעים בשתי אוכלוסיות, כן, לא רק במחקר שלי, אלא מעבר לזה, שממוצעים בשתי אוכלוסיות הם זהים, הם לא שונים אחד מהשני. שהממוצע של שיפור בכיפוף הברך בקבוצת הטיפול בווידאו הוא שווה לממוצע של שיפור כיפוף הברך בקבוצת הפיזיותרפיה הרגילה. ברגע שמבחן סטטיסטי משתמש במספר מסוים כמו ממוצע ששייך לאוכלוסייה שמעבר למחקר, מעבר למדגם, מדובר במבחן פרמטרי. ובמבחנים פרמטריים חייבות להתקיים הנחות מקדימות. אי אפשר לעשות מבחן פרמטרי על כל סט של נתונים, לא משנה מהו. יש הנחות. ההנחות הכי פשוטות למשל לגבי מבחן הסטודנט הוא שמדובר בשתי קבוצות בלבד. זו הנחה שהיא לא קשורה לעניין הזה של פרמטרי או לא פרמטרי, אבל היא בהחלט הנחה שדרושה כדי לקיים את מבחן הסטודנט, כדי שיהיה מותר לעשות אותו. אבל יש הנחות נוספות לגבי מבחן הסטודנט. אחת מהן היא שההתפלגות באוכלוסייה, זאת אומרת ההתפלגות האמיתית של הערך שאנחנו מודדים כ-outcome, כמשתנה הבלתי תלוי, ההתפלגות הזו היא נורמלית. זאת אומרת שיש משתנה כמותי שיש לו ממוצע ושסביב הממוצע הזה יש התפלגות נורמלית. אם למשל מדובר על כיפוף ברך או שיפור בכיפוף הברך, שיש ממוצע מסוים באוכלוסייה, סתם לדוגמה 30 מעלות שיפור, וסביב אותו ממוצע יש התפלגות, יש אנשים שיהיה להם יותר שיפור, פחות שיפור, אבל סך הכל כלל הערכים האלה, כלל האנשים, התפלגו נורמלית מבחינת השיפור בכיפוף הברך אחרי טיפול. ההנחה הזאת מאפשרת למבחן הסטודנט לעבוד. אם ההנחה הזו לא נכונה, מבחן הסטודנט לא יעבוד נכון. זאת אומרת, אסור לעשות אותו כשאנחנו לא בטוחים שההנחה הזו נכונה, שאנחנו לא יודעים שבאמת ההתפלגות של המשתנה התלוי של האאוטקאם היא התפלגות נורמלית. וזה נכון גם באופן כללי. מבחן פרמטרי, לא רק ה-Student State Test, אלא גם מבחנים פרמטריים אחרים, דורשים שהאאוטקאם או המשתנה הבלתי תלוי יתפלג בצורה נורמלית. ואם הוא לא מתפלג בצורה נורמלית, צריך להשתמש במבחן הפרמטרי, לא פרמטרי. שלא מתייחס לממוצע שמעבר למדגם. אז דיברנו כבר ממש בתחילת הסדרה הזו של סטטיסטיקה מרפאת על התפלגויות שהן לא נורמליות, למשל התפלגויות שהן מאוד מוטות לימין, כמו למשל התפלגות של ערכי סוכר באוכלוסייה. יש הרבה אנשים סביב איזשהו מרכז, אבל יש גם אנשים עם ערכי סוכר מאוד מאוד גבוהים. כשיש אוכלוסייה שיש בה התפלגות מאוד מוטה לאחד הכיוונים, אי אפשר להשתמש ב-Student State Test. כי אמרנו, זה מבחן פרמטרי, הוא מתייחס לאיזשהו מספר שקיים במציאות או באוכלוסייה, והמספר הזה זה ממוצע ערך הסוכר, והוא מבחן שיכול לפעול רק אם ההתפלגות של המספר הזה היא התפלגות נורמלית. עכשיו זה לא קורה, אז צריך מבחן אחר. המבחן האחר יהיה מבחן מן-ויטני, או בשם המלא שלו, כולל שם המשפחה, המן-ויטני U-Test. בפרק הבא אני אסביר בדיוק במה מדובר, אבל בינתיים נדע רק שזה המקביל, הלא פרמטרי של ה-Student State Test. אז אם ההתפלגות של המשתנה היא מאוד לא נורמלית, נצטרך להשתמש במן-ויטני U-Test במקום ב-Student State Test למדגמים לא תלויים. כן, שתי קבוצות, למשל שעברו רנדומיזציה לטיפול אחד ולטיפול שני, וההתפלגות של המשתנה שאנחנו רוצים למדוד בכל אחת מהקבוצות היא לא נורמלית. אז נשתמש ב-One-Whitney Test. עכשיו נחזור לסטודנטס טי-טסט עבור מדגמים לא תלויים, והנחה נוספת לגבי המבחן הזה היא שהמשתנה התלוי, המשתנה שאנחנו מודדים ומתעניינים בו, כמו בדוגמה הקודמת הסוכר למשל, צריך להיות משתנה כמותי ולא משתנה אורדינלי. אם מה שאנחנו בודקים הוא משתנה אורדינלי, נהיה חייבים להשתמש במבחן סטטיסטי הפרמטרי, לא פרמטרי. כמו במחקר על קריטה דרך צינטור של קריש אדם באירוע מוחי גדול, שמה המשתנה שנמדד, האוטקאם, המשתנה התלוי, היה הציון בסולם רנקין, שזה ציון של מידת הלקות או מידת התפקוד אחרי האירוע המוחי. זה סולם אורדינלי, הוא לא כמותי, יש בו ציון מ-0 עד 5. אנחנו יודעים שככל שהציון יותר גבוה, ככה המצב פחות טוב. 5 יותר גרוע מ-4, שגרוע יותר מ-3, שגרוע יותר מ-2. אבל אין פה איזושהי משמעות פנימית לרווח של 1 בין 4 ל-5. הרווח הזה של 1 בין 4 ל-5, הוא לא זהה לרווח בין 3 ל-4, והוא לא זהה לרווח בין 0 ל-1, מבחינה קלינית ומבחינה מהותית. אז גם במצב כזה, ההנחה שדרושה כדי להשתמש בסטודנטס טי-טסט, היא לא עומדת במבחן הנתונים. הנתונים שלנו הם סולם אורדינלי, אז אסור להשתמש בסטודנטס טי-טסט, וגם במקרה הזה, נשתמש במן ויטני יו-טסט. נשתמש במבחן הפרמטרי במקום במבחן הפרמטרי. עכשיו בואו נדבר על איזשהו היגיון אינטואיטיבי של היעדר שימוש בממוצע עבור דברים שמתפלגים בצורה לא נורמלית, או עבור משתנים שמתפלגים בצורה אורדינלית. במקרה של התפלגות שהיא לא נורמלית, למשל שהיא מאוד מאוד מוטה לאחד הצדדים, אמרנו כבר מזמן שהממוצע מושפע נורא חזק מערכים קיצוניים, לכן הוא פחות מייצג. אז אם יש לי התפלגות של אאוטקאם שהיא מאוד מוטה לאחד הכיוונים, הממוצע לא יהיה מדד מייצג עבור ההתפלגות הזו, ולכן שימוש בסטודנטס טי-טסט, שבעצם משווה בין שני ממוצעים, יהיה משהו שקצת יעוות את הממצאים, כיוון שהערכים הקיצוניים מאוד ישפיעו על התוצאות. אז זו דרך אינטואיטיבית לזכור למה כשההתפלגות היא מאוד לא נורמלית, לא כדאי להשתמש בסטודנטס טי-טסט. ואם אנחנו מדברים על סולם אורדינלי, כמו ה-Modified Ranking Scale עבור תפקוד אחרי אירוע מוחי, אז בסולם רנקין המשופץ, אחד זה שיש תסמינים, הבן אדם מרגיש שזה לא כמו קודם, אבל הוא לא מוגבל בשום פעולה יומיומית. וחמש זה שהאדם מרותק למיטה. עכשיו, תנסו לעשות ממוצע בין 5 ל-1, נקבל ממוצע של 3, ותגידו לי אם זה הגיוני. 3 זה אדם שנזקק לאיזושהי עזרה, אבל מסוגל ללכת לבדו. האם זה נכון שאדם שמסוגל ללכת לבדו, אבל נזקק לעזרה, זה ממוצע של אדם אחר שיש לו תסמינים, אבל בלי לקוט, ואדם שלישי שהוא מרותק למיטה? אין פה היגיון של ממוצע. מדובר על סולם אורדינלי. ברור ש5 יותר גרוע מ3 ו3 יותר גרוע מ1, אבל אי אפשר לעשות פה ממוצע. וגם פה אתם מבינים ומבינות שאין טעם לעשות מבחן T, לא רק מבחינה פורמלית, מכיוון שבסולם אורדינלי אסור להשתמש במבחן T, אלא גם מבחינה אינטואיטיבית, כי לממוצע אין פה שום היגיון, צריך להשתמש במשהו אחר. אז מה יהיה המשהו האחר הזה, הלא פרמטרי, כן? לא מתייחס לממוצע אמיתי או לממוצע באוכלוסייה, אלא מתייחס רק לדברים שנמצאו במחקר. במחקר הזה על האירועים המוחיים שהשתמש בסולם רנקין, יהיה פה שימוש בדירוג. דירוג של המטופלים השונים, דירוג לפי סדר בשתי הקבוצות, גם בקבוצה שקיבלה את הצינטור וקריטת הקריש אדם, וגם בקבוצה שהייתה קבוצת הביקורת, כל האנשים ידורגו לפי מידת הלקות שלהם, כן, קודם כל, הגבוהים ביותר יהיו עם הלקות הכי חמורה, נאמר אנשים שנפטרו, אחרי זה אנשים שמרותקים למיטה, וככה כולם בשתי הקבוצות ידורגו. והדירוג הזה יעזור, ונסביר את זה בפרק הבא, לבצע מבחן סטטיסטי, ואז לדחות או לא לדחות את השרת האפס, ואני מזכיר, השרת האפס היא שאין הבדל בין שתי הקבוצות, אין הבדל בין קריטת קריש אדם לבין קבוצת ביקורת. ומכיוון שאנחנו עכשיו במבחן הפרמטרי, לא נוכל לדבר על ממוצע. לא נוכל להגיד בסוף, יש הבדל בממוצע של סולם רנקין בין שתי הקבוצות, נוכל להגיד יש הבדל בדירוג בסולם רנקין בין שתי הקבוצות. בואו נחזור להחלטה של החוקרים להשתמש בסולם פרמטרי או לא פרמטרי. להשתמש בסטודנט סטי-טסט או במנואיטני יו-טסט. אז במקרה של סולם רנקין, המחקר על האירועים המוחיים זה ברור לגמרי. מדובר בסולם אורדינלי ואי אפשר לעשות עבור סולם אורדינלי לא ממוצע ולא סטודנט סטי-טסט. אבל מה קורה אם מדובר ב... משתנה כמותי, למשל רמת הסוכר בדם, מידת כיפוף הברך, רמת הכולסטרול, שיפור בלחץ הדם. האם החוקרים צריכים להשתמש בסטודנטס טי-טסט או במנואיטני יו-טסט? אמרנו שהסטודנטס טי-טסט מחייב שהנתונים האמיתיים, הנתונים של האוכלוסייה, יעמדו בהנחה הזו שהם מתפלגים נורמלית. איך אפשר לדעת בכלל שבאוכלוסייה שנמצאת מחוץ למחקר, הנתונים מתפלגים נורמלית. דרך אחת זה לבדוק איך הנתונים מתפלגים בתוך המחקר עצמו, ומזה איכשהו להסיק שגם הנתונים בקבוצה יותר רחבה היו מתפלגים בצורה דומה. ודרך אחרת היא להגיד, אוקיי, אם אני לא בטוח שהנתונים באוכלוסייה או במציאות מתפלגים בצורה נורמלית, אני פשוט אמנע משימוש במבחן הזה, ותמיד אני אשתמש במבחן החלופי, במבחן הפרמטרי, במנואיטני יו-טסט. אז עקרונית זו גישה נכונה, זאת אומרת, זו גישה שלא דורשת הנחות מקדימות, ולכן זו גישה שהיא יותר תקפה, יותר נאמין לתוצאות שהתקבלו במנואיטני יו-טסט, מאשר לתוצאות בסטודנט סטי-טסט, כי אנחנו אף פעם לא תמיד משוכנעים שבאמת האוכלוסייה מחוץ למחקר באמת היא בעלת התפלגות נורמלית של המשתנה שמעניין אותנו. אבל יש עם זה בעיה. קודם כל, המבחן הפרמטרי, במקרה הזה הסטודנט סטי-טסט, הוא יותר עוצמתי מאשר המבחן הפרמטרי. אם באמת קיים הבדל בין שני טיפולים, למשל במידת כיפוף הברך, ואם המדגם שלי הוא יחסית קטן, אז יש לי הרבה יותר סיכוי לראות את ההבדל הזה כשאני אשתמש במבחן הפרמטרי בסטודנט סטי-טסט, ופחות סיכוי למצוא את ההבדל הזה אם אני אשתמש במבחן הפרמטרי. הוא פחות עוצמתי. העוצמה, power שלו, היא יותר נמוכה. הדבר השני הוא שכדי להבין את התוצאות, אני צריך לתרגם אותם למשהו קליני. במחקר על השיפור בכיפוף הברך בווידאו לעומת פיזיותרפיה רגילה, הייתי יכול מיד לתרגם את התוצאות למשהו שאני יכול להבין אפילו כרופא. זאת אומרת, בקבוצה אחת השיפור היה 30 מעלות, ובקבוצה השנייה השיפור היה 34 מעלות, וההבדל הזה לא היה מובהק, אבל אני יכול לדמיין מבחינה קלינית מה זה אומר שיפור של 30 מעלות בכיפוף הברך, ומה זה אומר שיפור של 34 מעלות בכיפוף הברך. לעומת זאת, במחקר על האירועים המוחיים וקריטת קריש הדם, תקשיבו לתוצאות. טרומבקטומיה, קריטת הקריש, הראתה שיפור מובהק אחרי שנה בסולם רנקין, בהתפלגות של סולם רנקין, לעומת טיפול תרופתי בלבד ללא קריטת קריש אדם, והתוצאה היא Mann-Whitney Probability of Superiority 0.59. זה כבר לא אומר לי שום דבר כקלינאי. זה לא אומר לי מה היה בקבוצה הזו ומה היה בקבוצה השנייה. זה רק נותן לי איזשהו מספר שאולי עם המון ניסיון כסטטיסטיקאי הייתי יכול ישר לתרגם אותו במוח למה זה אומר לגבי המטופלים, אבל כרגע כרופא אין לי שום מושג מה זה אומר לגבי המטופלים. אני אצטרך להסתכל בטבלאות ובפירוט המדויק של מה קרה בכל קבוצה כדי להבין קצת יותר. אז התוצאה של המבחן הסטטיסטי כשהוא מבחן פרמטרי היא הרבה יותר ברורה מבחינה קלינית או מבחינת הבנה יומיומית מאשר התוצאה של המבחן הפרמטרי. אז זה יתרון שני שאומר לנו שכשאפשר להשתמש במבחנים פרמטריים כמו Student's T-Test זה עדיף. אז נסכם. במבחנים פרמטריים יש הנחה מוקדמת. ההנחה המוקדמת היא שההתפלגות של המשתנה שמעניין אותנו, המשתנה התלוי, כמו כיפוף הברך או מידת השיפור מבחינה תפקודית, שהמשתנה הזה מתפלג נורמלית. וכדי שהוא יתפלג נורמלית, הוא צריך להיות כמובן משתנה כמותי, הוא לא יכול להיות משתנה אורדינלי. במצבים אחרים, כאשר המשתנה התלוי לא מתפלג נורמלית, למשל, יש התפלגות מוטה, או שמדובר בסולם אורדינלי, במקרים כאלה נצטרך להשתמש במבחן א-פרמטרי. המקביל האפרמטרי לסטודנטס טי-טסט הוא מבחן מן-ויטני. תודה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.